אנחנו פה במאמר, איכות הדברים היה להסביר את הכינוי שעם ישראל קיבלו מהקדוש ברוך הוא, שנקראים בשם אמו. והוא הסביר באריכות שהמעשים של יהודי, התורה של יהודי, האיפוק שלו על התאוות, ההתקפי, הכל הסדר עבודה של יהודי, הוא כביכול גורם ומשפיע את ההמשכה המקבילה למעלה, בעולמות עליונים. ולכן המעשים של עם ישראל הם אלו שמשפיעים כביכול את ההמשכה האלוקית פה למטה, ובגלל זה קוראים להם אמי. זה היה נקודת ההסבר עד כאן. אבל בפסוק שלנו יש עוד כמה דיוקים שצריך להבין. פה הפסוק לא כתוב רק באופן סתמי שעם ישראל נקראים אמו, אלא הפסוק אומר שצנע וראינה בנות ציון במלך שלמה באתרה שיתרה לו אמו. אז עד כאן הסברנו למה קוראים להם אמו. עכשיו אנחנו צריכים להבין מהי הפעולה המיוחדת של האתרה הזו שיתרה לו אמו, ואחרי זה בהמשך נבין מה זה הכינוי המלך שלמה ומי זה בנות ציון ומאיפה הם צריכות לצאת. אבל כרגע מה שנלמד היום זה להבין מה זה באתרה שיתרה לו אמו, מה זה האתרה הזו שאמו, אמו דהיינו עם ישראל, מה הם פועלים כביכול אצל הקדוש ברוך הוא שהוא נקרא אתרה. זאת אומרת ככה בפרק ד', אך באתרה שיתרה לו אמו, להבין את המשפט הזה בפסוק. בחינת אתרה, כשאומרים אתרה, למה מתכוונים בביטוי אתרה? היא בחינת כתר מלכות. התרה זה כתר, הכתר שהמלך שם על ראשו, שהיא למעלה מגוף המלך. הכתר הוא למעלה מהגוף. מה שדיברנו עד כאן בפרק הקודם זה לתאר את הבחינה שנקראת אדם, את העשר ספירות שיהודי פועל על ידי העבודה שלו. כאן אנחנו רוצים להוסיף נקודה מעניינת, מה יהודי פועל לגרום שיהיה כביכול הכתר של המלך. הכתר הוא למעלה מגוף המלך. אז ממה עושים את הכתר? אז ניקח משל מכתר גשמי, ומזה נבין את הנמשל מה המשמעות של הכתר הרוחני. אז דרך משל, כשמחתירים אותו באבנים טובות, כשרוצים שהכתר ייפה את המלך, הסמים בכתר משבצים שם אבנים טובות ומרגליות, ואז הכתר נהיה כתר משובח. מה החידוש בדבר? שאם היות שהאבנים הם דומם, האבנים כמה שהם לא יהיו יפים, האבנים זה מסוג הדומם שיש בבריאה. אבל לוקחים את האבנים מסוג הדומם, שמים את זה בכתר, ואז הכתר נהיה כתר שמפאר את פני המלך. למה? מכל מקום, למרות שהאבנים הם דומם, לפי שהם טובות ומהירות, זה לא סתם דומם, זה דומם שהוא יקר, הוא מהיר, אז הוא משובח. אז אם שמים, משבצים את האבנים הללו בכתר, נשים לו כתר על ראשו, זה נהיה כתר שמייפה את ראשו של המלך, זה המעלה של האבנים. מה זה הנמשל? יש לנו גם בנמשל פעולה שיהודי עושה שהוא דומה לבחינה של אבנים. והבחינה של האבנים שיהודי עושה, זה מה שפועל כביכול את הכתר של המלך. מה זה אבנים אצל היהודי? לקח על דרך משל, אותו דבר בנמשל. על ידי אותיות התורה, שיהודי לומד תורה ואומר את האותיות של התורה, אותיות זה אבנים. הרי בתוך האותיות, כשמכניסים לתוכם את התוכן, אז זה נהיה אותיות מהירות, אותיות טובות, אבל האותיות כשלעצמם זה אבנים. והאותיות הללו, אותיות של התורה שנקראים בספר יצירה, זה נקרא אבנים, המלובשות בגשמיות, לא רק שהאותיות נקראים אבנים, אלא גם הנושאים שעליהם אדם לומד ואומר את דברי התורה, זה נושאים שמדובר בהם על עניינים גשמיים, תרומות ומעשרות, כל ההלכות שיהודי לומד, משניות, הוא לומד על מושגים גשמיים, אז הוא אומר אותיות של המשנה על דיני מסכת תרומות או מסכת מעשרות, זה דברים גשמיים שמה שצריך לתת לכהן, ללוי. אז בזה שיהודי אומר את האותיות האלה, את האבנים הטובות האלה, נעשים מבחינת כתר למעלה. הוא בזה פועל ומייצר מבחינה רוחנית את הכתר כביכול למעלה לקדוש ברוך הוא. מה הנקודה הזו והעניין? אז מסביר ככה, מה התוכן של כתר? עד כאן עשינו דימוי כללי של אבנים טובות שגורמות לייפות את הכתר. אבל מה המשמעות של כתר? אז נביא דוגמה מכתר שקיבלו עם ישראל, ומהכתרים שקיבלו עם ישראל נבין מתי מקבלים כתרים, ומזה נוכל להעתיק את זה, להעביר, להבין מה זה כתר כלפי הקדוש ברוך הוא. והעניין, תיני אמרו רזל, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, בזמן מתן תורה, כשעם ישראל אמרו נעשה לפני נשמע, חזל אומרים שבאו מלאכי השרת וקשרו להם שני כתרים. כל יהודי קיבל שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. אז האמירה הזו של נעשה ונשמע, ועם הדגש שהנעשה בא לפני הנשמע, יש פה איזה תוכן מאוד מאוד חשוב, והתוכן הזה הוא מביא, התוצאה שלו זה כתר. הוא ביור הדבר, מה זה הדבר המיוחד הזה של הנשמע, והקדמה של הנעשה לפני הנשמע, ומדוע זה מביא כתר. ביור הדבר, כי הנה פירוש וביור מילת נשמע. כשאומרים נשמע, מה הפירוש, מה המשמעות של המילה נשמע? יהודי אומרים, יהודי אומר, אני אשמע, את מי תשמע? תשמע את הקדוש ברוך הוא, תקשיב. אז למי להקשיב? אז הוא אומר כאן דבר מעניין, הנשמע לא רק במשמעות אני אקשיב, אני אציית לדברים שלו, אלא הנשמע יש לו משמעות נוספת ומעניינת, הוא להיות בטל לדברי תורה מדברת בפיו. תשמע, תקשיב למילים שאתה מוציא מהפה. כשאתה אומר בפה שלך דברי תורה, תרגיש מה הם המילים שאתה מוציא מהפה. זה מילים של הקדוש ברוך הוא, זה מילים של תורה. תשמע מה שאתה מוציא מהפה ותתייחס למילים שיוצאים מהפה שלך כדברי השם, כדברי אלוקים חיים. כי רצונו וחוכמתו יתברך. הרי מה אתה אומר בפה שלך? אתה אומר משנה, אתה אומר פסוק, אתה אומר את דבר השם. כאילו שומע שהשכינה מדברת מתוך גרונו. אדם צריך להקשיב למילים שהוא מוציא מהפה. זה לא הוא, הוא זוכר שהפה שלו אומר את זה, אבל מה המילים שיוצאות כאן? זה מילים שזה מילים של השכינה. שכינה מדברת מתוך גרונו. אז אם אדם מתייחס ככה למילים שהוא אומר, הוא יגיד את זה עם מירת כבוד גדולה, עם הכנעה, הרי הוא לא אומר מילים סתם. כמו שכתוב, כמו שהפסוק אומר, תן לשוני אמרתך. הלשון שלי עונה ואומרת את מה? את אמרתך, זה האמרות שלך, הקדוש ברוך הוא. הפה שלי הוא רק הכלי שדרכו זה יוצא. וזהו, זה מרומז מה שכתוב לגבי שמה ישראל. כתוב שם את המילה שמה, כתוב בגמרא, מה לומדים מהמילה שמע? השמע לאוזנך מה שאתה מוציא מפיך. אז פשט הפשוט זה, תקשיב למה שאתה מדבר. כאן אומר, המילה אתה מרמזת, לא אתה, אתה זה לא אתה מדבר. אתה זה הקדוש ברוך הוא, אתה הוא השם אלוקינו. והשמע לאוזנך מה שאתה מוציא מפיך. תקשיב באוזניים שלך מה שאתה, הקדוש ברוך הוא, מוציא מהפה שלך עכשיו. דהיינו. מבחינת אתה הוא המוציא. מי שמוציא את המילים מהפה זה לא אתה הנברא. אתה זה הקדוש ברוך הוא. זה נקרא שיהודי שומע. הוא שומע פירושו שהוא שם את עצמו הצידה ואומר אני בסך הכל הצינור שדרכי עובר דבר השם, אבל בעצם המילים שיוצאות הם דבר השם. כדי להגיע לכזו הרגשה וכזו גישה, אז עם ישראל לא אמר נשמע, אלא הוא התחיל ואמר לפני זה נעשה ונשמע. והקדימו לזה בחינת נעשה. למה הם הקדימו את הנעשה לפני הנשמע? להיות בטל לבעל הרצון. הוא אומר נעשה, הוא אומר אני אעשה, זה אומר אין לי בכלל רצונות משלי, הקדוש ברוך הוא רוצה אני אעשה, זה לא שיש לי רצונות ובוא נתלבט ונראה אם אני אצליח. אתה מראש קובע ואומר אני אעשה, יש מה שהוא רוצה זה אני אעשה. לבעל הרצון הוא בטל. מי זה בעל הרצון? הוא אור אינסוף ברוך הוא לבדו בעצמו, האור האלוקי הבורא. שעל ידי ביטול זה, אם יהודי בטל מראש לרצון של הבורא, נמשך בחינת נשמע. אז אחר כך הוא יכול להגיד נשמע. כי אם הוא בטל מראש ואומר יש רצון של הבורא ואני בטל אליו, אז ברור שנשמע, כל מה שאני עכשיו אומר בפה זה הרצון שלו. אז מה שהוא אומר דרך הפה שלי זה מה שאני עושה. זה נקרא המשכה מלמעלה למטה. והמילים שיורדות בפה שלו זה נמשך מלמעלה. הקדוש ברוך הוא מדבר דרך הפה שלו. כי רוח, הייתי רוח ועם שחרוח. כי האדם שמעורר את הרוח שבליבו להתבטל לבורא, זה מושך את הרוח האלוקית שהיא תימשך דרך הפה שלו. וזהו שאמרו רזל, על פי זה נבין את מה שחזל אומרים. כל האומר אין לי אלא תורה, אדם אומר, אני לא צריך מצוות, לא צריך מעשים, אני אלמד רק תורה. אפילו תורה אין. כי אדם שלא אומר מראש שהוא לא רוצה לקיים, פרושו הוא לא רוצה להתבטל. אז אם הוא לא רוצה להתבטל, אז המילים שיוצאות לו מהפה זה לא תורה. כי מה זה תורה? אין עשה ולשמע. אז המילים הם לא תורה, כי תורה פירושו דבר השם. אז אם אין לו את הביטול הזה, אז המילים הם מילים שלך, זה לא מילים של הקדוש ברוך הוא. והיינו, כי אין התורה שייכה אליו. אדם כזה שאין לו את הביטול המקדים, אז התורה לא שייכת אליו. ואינה נמשכת לו מאור אינסוף ברוך הוא. אז הפה שלו לא הופך להיות כלי לבורא. אלא, מתי הפה שלו יהיה כלי לבורא? על ידי בחינת ביטול רצון לגמרי להשם לבדו. כשאתה לפני זה מקדים נעשה, אתה מבטל את הרצונות שלך לגמרי לקדוש ברוך הוא, אז אתה יכול לזכות שהפה שלך יהיה צינור לדבר השם. להיות בטל ונכלל באור האינסוף ברוך הוא ממש. זה מה שעם ישראל עשה במתן תורה. באו מלאכי השרת ונתקשרו להם שני כתרים. למה? כי הכתר, מה זה כתר? כתר זה סמל של ביטול. אתה בטל הקדוש ברוך הוא, אתה מקבל כתר. שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. הכתר הזה של הנעשה זה ביטול, ואז במילא הכתר של הנשמע זה עוד ביטול. וביטול רצון זה שמבחינת נעשה ומבחינת נשמע נקרא כתרים. כאן הוא לא מעריך בזה, אבל יש מקומות שכתוב שיש פסוק שכתר בארמית נקרא שתיקה. כתר לי מעט, כתר זה שתיקה. היהודי מקבל כתר כי זה אומר זה הוא בטל. בטל הקדוש ברוך הוא, יש... הוא שם את עצמו הצידה. אז במילא, מה הרווחנו מכל המאמר חזל הזה של, של המלאכי השרת? הבנו שכתר זה נקרא ביטול. נחזור עכשיו לענייננו. התורה שיתרה לו אמו, יהודי שם כתר לקדוש ברוך הוא. מה פה הוא ששם כתר לקדוש ברוך הוא? הוא כביכול גורם לקדוש ברוך הוא שהוא יהיה בביטול. מה הפשט שהוא גורם לקדוש ברוך הוא? כי כל אחד שיש לו כתר, אם יש לך כתר פרושו אתה בטל. אז יהודי פועל שיהיה ביטול אצל הקדוש ברוך הוא. מה הפירוש? אני מסביר. כך על דרך משל למעלה, אותו דבר כלפי הקדוש ברוך הוא, שומרים בפסוק בשיר השירים, בהתרה שיתרה לו אמו, נקרא בחינת כתר. מה זה נקרא של הקדוש ברוך הוא יש כתר? בחינת ביטול רצון כביכול. כביכול הקדוש ברוך הוא מבטל גם את הרצון שלו. מה הפירוש שמבטל את הרצון שלו? שמבטל רצונו העליון ברוך הוא שהוא בלתי סוף ובלתי תכלית. הרצון האלוקי הוא אין סוף, הוא בלי גבול. והקדוש ברוך הוא מבטל את האין סוף ואומר להיות לו רצון בתורה ומצוות. הרי תורה ומצוות זה צמצום. צמצום למספר אותיות שבתורה, צמצום לתרי"ג מצוות. הרצון של הבורא הוא בלי גבול. הוא אין סוף. הקדוש ברוך הוא אומר אני אבטל את הרצון האינסופי שלי ואני אצמצם את זה בתורה ומצוות. מה יגרום לו כביכול? לצמצם את הרצון האלוקי שלו? לצמצם את זה לתוך תורה ומצוות, כשיהודי לומד תורה ומבטל את הרצון של עצמו, היהודי מבטל את הרצון שלו, אז בהתרה שיתרה לו אמו, אתה תגרום שהקדוש ברוך הוא יבטל כביכול את הרצון שלו, ויגלה את עצמו בתורה ומצוות. כמו שמפרט בעוד כמה שעות. שהוא יתברך, הקדוש ברוך הוא מצד עצמו רם וניסה מרצון זה. הקדוש ברוך הוא הרבה יותר נעלה מהרצון בתפילין, ומהרצון בציצית, ומהרצון במזוזה. זה רצונות נפלאים, אבל הוא... הרצון שלו אין סוף, הוא לא מוגבל ומצומצם דווקא לתרי"ג. כמו שכתוב, כמו שהפסוק רוצה לתאר את הרצון האין סופי האמיתי, אז הפסוק אומר, אם צדקת, מה תיתן לו? ואם עשית צדקה, אם עשית מצוות, מה תיתן לו? מה יש לו מזה? ורבו פשעיך, אפילו אם עשית נגד, מה תעשה לו? זאת אומרת, הרצון שלו הוא כזה מופשט, שהמעשה שלך או אי המעשה שלך לא משפיע שום דבר. אבל בכל זאת הוא רוצה שתקיים את המצוות, זה כבר צמצום. דיינו, הוא ביטל את הרצון האינסופי וצמצם את זה לתוך הרצון הזה. רק רצון זה המלובש בתורה ומצוות. זה שהבורא צמצם את הרצון האינסופי שלו ושם אותו הצידה. הוא אומר, אני עכשיו רוצה לגלות את הרצון שלי בתורה ומצוות, הוא חסד וצדקה אשר עשה אלוקים לנו. כזו הוא עושה איתנו חסד, עושה איתנו צדקה. הוא אומר, אני, אם אני אשאיר את זה באינסוף, לא יהיה לכם שום מגע איתי, לא יהיה לכם שום קשר, לא יהיה לכם יכולת לגעת באינסוף. אז אני מצמצם את הרצונות שלי לרמח מצוות עשה, שעשה מצוות לא תעשה, מה אתה יכול להניח תפילין, אתה יכול לשים צדקה, אתה יכול לתעטף בציציס, אז אתה יכול לתפוס את הרצון האינסופי, לתפוס אותו במשהו מוגדר ומוגבל, זה חסד עצום. וזהו, עכשיו נבין את הפסוק שאומר בתהילים בסוף פרק קי"ט, תן לשוני מרתך? אז החצי השני של הפסוק אומר, כי כל מצוותך צדק. אם טען לשוני אמרתך, אם אתה תרגיש שכל מילה שאתה אומר, זה אתה עונה את אמרתך של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, אתה מבטל את עצמך לגמרי אליו, אז הקדוש ברוך הוא יעשה אותו דבר, כל מצוותך צדק, הוא יצמצם את עצמו ויתן לך צדקה, ויצמצם את עצמו גם כן לצדקה, לכל תרי"ג מצוות שנקראים צדקה. לכן כל המצוות נקראות בשם צדקה, כי כל מצווה שהיא מוגבלת במשהו בתחום מסוים זה צדקה. וכתיב, או פסוק אחר שאומר את אותו רעיון, וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת. כשכל המצוות הם צדקה וחסד אשר המשיך השם בהם את רצונו העליון, שהוא בלתי סוף ובלתי תכלית, הרי הרצון של הבורא העצמי הוא בלי גבול. וזה שהוא צמצם את עצמו למספר מסוים של רצונות, זה צדקה לצמצם את עצמו. והגורם המשכה הזו וצדקה וחסד זה, מי גורם שהקדוש ברוך הוא ימשיך לצמצם את עצמו? עם ישראל. הוא עסק התורה, אבל לא סתם עסק התורה, אלא עסק התורה בבחינת ביטול רצון. כשאתה לומד תורה בזה שאתה שם את הרצונות שלך הצידה, מה מוכיח שאתה שם את הרצונות שלך הצידה? אתה אומר קודם נעשה, ואז במילא יש נשמע. אז אתה מבטל את הרצונות שלך, אז מלאכי השרת קושרים לך שני כתרים, ובזה שאתה נוהג ככה, אתה כביכול באתרה שיתרה לו אמו, אתה כביכול נותן כתר לקדוש ברוך, אתה גורם לו שגם הוא יעשה אותו דבר. הוא רואה שאתה מצמצם את הרצון שלך, הוא יצמצם את הרצון שלו. כמו שכתוב, ודבריי אשר שמתי בפיך, אז המילים שאתה מוציא מהפה שלך, זה דבריי, זה דבר השם. כשהוא מסיים את הקטע הזה, בהערה, בשאלה ותשובה, הוא אומר, גם כי זאת התורה, אדם. תורה היא בחינת אדם. אדם זה סמל של משהו מוגדר ומצומצם, כמו אדם גשמי הוא מצויר בציור מסוים. כשאומרים זאת התורה אדם, זאת אומרת התורה מצוירת כביכול בצמצום מסוים, ואנחנו הרי כאן אמרנו שהתורה מקורה העליון זה האין סוף שהוא בלתי מוגבל. אז איך אני אומר זאת התורה אדם? זאת אומרת אין כאן שאלה. שהתורה היא בחינת אדם, דאורייתא מחוכמה נפקת, נכון שהתורה נקראת אדם, נכון שעל התורה כתוב שהיא באה מבחינת חוכמה, וחוכמה זה כבר ספירה מוגדרת. מכל מקום היינו, מתי אני קורא לתורה אדם? מתי אני אומר שהתורה באה מחוכמה? בבחינת יציאתה מאלם על הגילוי, אחרי שהיא כבר מתגלה. אחרי שהבורא צמצם את עצמו, אז נכון, הוא החליט לצמצם את עצמו דרך הערוץ הזה שנקרא חוכמה, דרך הבחינה הזו שנקראת אדם. אבל שורשה ביסודתה העליון שממנו לוקחה? אבל מאיפה זה בא? מה השורש העליון האינסופי של התורה שמשם היא באה? זה בא מדרגה שהיא למעלה מבחינת אדם. זה בא מאינסוף שהוא לא מוגדר ולא מצומצם בשום דבר. איך קוראים לזה? הפסוק אומר, וכתיב, ממדבר מתנה. את המתנה הזו של תורה, מתן תורה קיבלנו מהמדבר. מדבר זה, מה זה מדבר? מדבר מסמל על משהו שלמעלה מבחינת אדם. למה? כי על אדם כתוב, על מדבר כתוב, שלא עבר באיש, ולא יושב אדם שם. כמו בגשמיות, אדם לא חי במדבר. אז כביכול, הבחינת אדם, שזה האדם העליון, גם הוא לא נמצא במדבר, כי מדבר זה יותר גבוה. ומי המדבר זה יצטמצם להיות מתנה התורה לנו. כי בחינת איש זה כבר צמצום. ומה שכתוב השם איש מלחמה, מלחמה להשם בעמלק. מתי קוראים לבורא איש? היינו כשכבר נמשך בבחינת הוויה. הוויה זה כבר צמצום, זה כבר י' כ' ו' כ', זה כבר 10 ספירות. אחר המשכת ג' פעמים קדוש בו', כמו שהדביר בתחילת המאמר בעריכות, מה ההבדל בין קודש לקדוש? אם ו' זה מראה שיש כאן המשכה כלפי מטה. אבל במקורו ושורשו, אבל אם אני מדבר על השורש של התורה, באור אין סוף ברוך הוא ממש, ששם זה בלתי מוגבל, איך קוראים לבחינה הזו? נקרא בחינת מדבר. למה קוראים לזה מדבר? אז שלא לא עבר באיש, ולא ישב אדם שם שהוא למעלה מעלה מבחינת אדם. מהבחינה הזו שנקראת מדבר, משם באה המתנה. משם באה התורה. אז מי גורם לו כביכול לצמצם את עצמו לתורה? עם ישראל. הביטול של היהודי גורם לביטול שלו. זה נקרא באתרה, צנע וראן, אמנון ציון במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו. עם ישראל כביכול עותרים לו אתרה. ומשם נמשך להיות בחינת כתר על הראש ומוכין, שהוא למעלה, מעלה מבחינת הראש ומוכין, זה הבחינה הזו של האתרה. מה שנשאר בכתר האחרון, שנלמד מחר, זה המילים הנוספות בפסוק, מה זה צנע וראנה, מה זה בנות ציון, למה קוראים לו מלך שלמה, אז נבין את כל רצף הפסוק על מה הוא מדבר.